מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
המקור של המקור. המקור ההפוך של הפלמינגו, מקוריהם העצומים של התוקנים, והחוד העדין החזיזי של זכרי הקוליברים. קשה להאמין, אבל כל המגוון העצום הזה התפתח בזכות לחצים אבולוציוניים מהלסתות העצומות בעלות השיניים החדות של הדינוזאורים. מאת ורד שפירה, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית רועי ברינה. מחלקת העופות היא מחלקה עשירה ומגוונת הכוללת אלפי מינים שונים בצורתם ובגודלם המפוזרים בכל רחבי כדור הארץ. אך למרות הגיוון והאושר, כולם מתאפיינים במבנה בסיסי אחיד למדי. גוף עטוי נוצות, גפיים קדמיות שהן כנפיים, וכמובן מקור. המקור הוא התארכות של עצמות הלסת העליונה והתחתונה, והוא מכוסה בשכבה דקה וקשיחה של קרטין, אותו חלבון שממנו עשויות הציפורניים שלנו ושערות ראשנו. בין העצם לשכבת הקרטין עוברים כלי הדם והעצבים המשרתים את אזור המקור. הציפורים הראשונות הופיעו בתור היורה, לפני כ-165-150 מיליון שנה. בתהליך איטי מאוד שערך כ-100 מיליון שנה, קבוצת דינוזאורים מתת סדרת התרופודים, הכוללת גם את הטירנוזאורוס רקס המפורסם, צברה תכונות ציפוריות במרכאות, עד שהתפצלה לבסוף לקבוצה שונה ונפרדת, שממנה התפתחו כל הציפורים שאנו מכירים כיום. קיים דמיון רב בין ציפורים בנות זמננו לבין הדינוזאורים הטרופודים. לשתי הקבוצות יש גפיים אחוריות ארוכות שעליהן הן הולכות, וכפות רגליים עם שלושה תפרים קדמיים חדים. אולם מבנה הפה של הדינוזאורים לא דומה כלל למקור העדין שיש לציפורים. מאין הגיע המקור הזה, ואיך לסת מאובזרת בשיניים מאיימות הפכה למקור דק ועדין? עדויות מהשטח. אחד הממצאים המעידים על קיומו של שלב ביניים בין לסת הדינוזאור למקור של ציפור, מגיע מהאיכתיאורניס, אוף ימי קדום, שחי לפני כ-90 מיליון שנה. גופו הזכיר מאוד את העופות הימיים בני זמננו, אך לסתותיו נשאו שיניים והזכירו יותר דינוזאור. מדענים שבחנו את האיכתיאורניס הראשון, שהתגלה בשנת 1870, חשבו שמדובר בשרידים של שתי חיות נפרדות, שאחת מהן היא ציפור והשנייה זוחל קדום. אולם ממצאים דומים שכנעו אותם שמדובר במאובנים של בעל חיים אחד, שונה ומיוחד. בשנת 1880 כתב צ'רלס דרווין כי האיכתיאורניס הוא אחת הראיות החזקות ביותר לתוקפה של תיאוריית האבולוציה. המקור של האיכתיאורניס היה מעוקל, בדומה לזה של עופות ימיים מודרניים, ומשערים כי הקצה שלו כוסה בשכבת קרטין קשה. בנוסף הלסת העליונה והתחתונה שלו יכלו לנוע בנפרד, בדומה לציפורים בנות זמננו. העובדה הזאת מרמזת שהמקור החל להתפתח במקביל להופעת הכנפיים. מצד אחד הזרועות והאצבעות איבדו את יכולתן לתפקד ככלי עבודה, מצד שני הפיצוי על חוסר התפקוד הגיע מהיכולות החדשות שהביא איתו מקור דינמי שפתח לי ועליו אפשרויות טכניות מגוונות. אף על פי שלנו כבני אדם בעל ידיים ואצבעות נשמע בלתי אפשרי להפגין יכולות מרשימות כשאתה משתמש בפה בלבד, יש ציפורים שמצליחות בזה לא רע. השלב הבא בהתפתחות הציפורים היה אובדן השיניים. אחת התיאוריות המקובלות היא שהיעדר שיניים העניק לציפורים יתרון אבולוציוני, בכך שהוא אפשר להן להיות קלות יותר, ולכן הקל עליהן לעוף. אולם זה כנראה לא הסיפור המלא. מכיוון שלציפורים ממינים רחוקים מאוד אבולוציונית בתוך מחלקת העופות, יש אותן מוטציות שאחראיות על עיבוד השיניים. לפיכך המקור החלק, נטול השיניים, הוא כנראה תכונה שהגיעה אל כל הציפורים מאב קדמון משותף שהיה דינוזאור חסר שיניים. דינוזאורים לא מעטים בעידן המזוזואיקון, לפני 251 עד 66 מיליון שנה, הציגו סוגים שונים של מקור אופה חסר שיניים, לעתים דומה יותר למקור של צב מאשר לזה של ציפורים. מכך נולדה ההשערה הגורסת כי אובדן השיניים זרז את הבשלת העובר בביצה. כשבודקים את משך ההתפתחות העוברית של ציפורים וזוחלים, מתברר כי תקופת הצמיחה של השיניים עשויה להגיע עד כדי 3/5 מכלל משך שהותו של העובר בביצה. לפיכך, בעוד שדינוזאור בעל שיניים היה זקוק כנראה לכמה חודשים כדי להבשיל בביצה, ציפורים כיום בוקעות מהביצה אחרי תהליך גדילה שנמשך בין כמה ימים לשבועות ספורים. כל עוד העובר כלו בתוך הביצה, הוא פגיע וחסר ישע במיוחד, כך שזירוז מועד היציאה ממנה מעניק יתרון הישרדותי. אך לאובדן השיניים יש מחיר, וכדי להתגבר עליו, מערכת העיכול נדרשה לעבור התאמה אבולוציונית מרשימה, שתאפשר לה לטחון את המזון ולעכל אותו. אצל ציפורים, העיכול מתחיל בריכוך המזון בזפק, שמשמש גם לאחסון מזון עבור הגוזלים. משם עובר המזון דרך שתי קיבות. ראשית נמצאת קיבת הבלוטות, שמפרישה מיצי עיכול. אחריה מגיעה קיבת השרירים, המוכרת בעולם הקולינריה בשם קורקבנים, ומחליפה את תפקיד השיניים. פעולות הקיבוץ וההרפיה של החזקות מספיק כדי לטחון מזון. יש עופות שאף בולעים אבנים קטנות כדי לייעל את תהליך התחינה. האבנים הללו נקראות גסטרוליטים, ויש שרידים שלהן גם בחלק ממאובני הדינוזאורים. בלי ידיים. המקור משמש את הציפורים בין השאר לחיפוש מזון, עיבוד מזון וכמובן לאכילה. בהתאם לכך צורתו מותאמת לסוג המזון שהציפור אוכלת. לדוגמה, לציפורים שניזונות מזרעים יהיה מקור קצר בעל בסיס רחב וקצה מחודד שמאפשר להן לפצח את הזרעים. ככל שהמקור המפצח גדול יותר, הוא מפעיל יותר כוח וכך יכול לפצח זרעים גדולים יותר. לעופות מים כמו ברווזים יהיה מקור רך יותר ועם ריכוז גבוה של עצבי חישה לאיתור מזון במים. לעומת זאת עופות דורסים נדרשים לצוד טרף בלי שיהיו להם זרועות או שיניים. לכן התפתחו אצלם מקור מעונקל שמאפשר לקרוע בשר ותפרים חדים שעוזרים לצוד. אולם גם בתוך החוקיות הפשוטה לכאורה הזאת, התפתחו לא מעט צורות ייחודיות ומקוריות במיוחד של מקורים. נשאלת השאלה איך זה קרה? איך נוצר המגוון האדיר של צורות המקור? הדוגמה הקלאסית לאבולוציית צורת המקור היא הפרושים של דרווין. כשהגיע צ'רלס דרווין לאיי גלאפגוס, הוא אסף שם ציפורים רבות ושונות מאוד זו מזו. רק בשובו לאנגליה התברר לו שכולם היו מינים שונים של פרושים, ושהמקורים שלהם התאימו למקורות המזון שקיימים בכל אי ואי. היו פרושים עם מקור שהתאים לאכילת חרקים, אחרים התאימו לפיצוח זרעים או לאכילת פירות של קקטוס. אחרי שנים של התבוננות בממצאים וניסיון לעמוד על הסיבה להבדלים בין המינים, הבין דרווין שבכל אי התרחשה ברירה טבעית נגד ציפורים, שהמקור שלהן לא התאים לסוג המזון הנפוץ באי. כלומר, כשהאבות הקדמונים של פרושי הגלאפגוס הגיעו לאיים לפני כ2 מיליון שנה, הם נחשפו למגוון משאבי מזון שונים ומשונים, והתמיינו תוך זמן קצר יחסית ל-14 מינים המתמחים בניצול משאבים שונים. התמחות מהירה כזאת נקראת התפצלות סטגלנית, Adaptive Radiation. היא מתאפיינת בקצב אבולוציוני מהיר, שאחריו קצב השינויים מתמתן. התהליך הזה מתרחש גם בקנה מידה גדול יותר. חלק ניכר מהמגוון האדיר של צורות המקור שאנו רואים כיום, התפתח כבר בתחילתה של אבולוציית הציפורים. אחרי כ-20 מיליון שנה של שינויים מהותיים שבמהלכם נולדו צורות מקור בסיסיות חדשות, הגיעה התקופה מתונה יותר, שבה צורת המקור עברה כיוונון עדין. כך התקבלו צורות בסיסיות דומות מאוד, אך גם מקורים מיוחדים ומקוריים. מקור ראשון. הפלמינגו והמקור ההפוך. לפלמינגו יש מראה ייחודי בעולם העופות. הוא עוף מים גדול שגובהו יכול להגיע למטר וחצי, עם מוטת כנפיים ארוכה אף יותר, רגליים דקיקות וצוואר צנום שמתעכל בעמידה לצורת האות S. את הצבע הוורדרד האופייני להם מקבלים הפלמינגויים מיקרוטנואידים, צבענים אורגניים שמקורם באצות ובסרטנים שמהם הם ניזונים. הצבע החם הזה העניק לפלמינגו את שמו שמשמעותו בפורטוגזית צבע להבה. גם הצורה שבה הפלמינגויים ניזונים היא מיוחדת. כעופות מים, הם מתמחים בסינון אצות וסרטנים קטנים מתוך המים. לשם כך, הם נעמדים במים הרדודים ומרכינים את ראשם לפנים, כך שקצה המקור שוקע בבוץ כשהוא פונה אחורה לעבר גוף הפלמינגו. שני חצאי המקור של הפלמינגו מכוסים לוחיות משוננות שתפקידן לסנן את המזון. אצל מרבית הציפורים, החלק העליון של המקור גדול יותר ודומיננטי יותר בפעולתו מהחלק התחתון. אולם הפלמינגו אוכל כשהוא רוכן למטה וראשו הפוך, כך שלסתו התחתונה מופנית כלפי מעלה והלסת העליונה נמצאת מתחתיה. לכן דווקא החלק התחתון של המקור שלו גדול ודומיננטי יותר בתהליך האכילה. בנוסף, יש לפלמינגו לשון גדולה ושרירית שמשמשת לשאיבת מים פנימה, וגם היא מכוסה בליטות משוננות שמסננות את המזון בדומה למקור. מקור בכיר. מה זה על הראש שלך? טוקן הטוקו, רמפסטוס טוקו, הוא המין הגדול ביותר במשפחת הטוקנים. הוא חי בדרום אמריקה ויש לו גוף שחור, גרון לבן, וכך גם חלקים מהזנב, ומקור ענק וחתום. אורך המקור יכול להגיע עד 20 סנטימטר שהם כשליש מאורך גופו. הטוקן ניזון בעיקר מפירות, חרקים, זוחלים קטנים וביצי ציפורים. תזונה לגמרי לא ייחודית. זה מעלה את השאלה למה יש לו פה גדול כל כך, או בביולוגית, מה היתרון שמעניק לטוקן מקור כל כך מסיבי. אחת ההשערות היא שמדובר באיבר ראווה, שמטרתו היא ברירה מינית, כלומר, איבר שמוצג לראווה כדי למשוך בנות זוג, וכך מעלה את סיכוייו של הפרט להעביר את תכונותיו לדור הבא, בדומה לנוצות הזנב של הטווס. התהליך הזה, שבו העברת התכונות לדורות הבאים תלויה בכך שהנקבות יעדיפו תכונות מסוימות אצל הזכרים, נקראת ברירה מינית. הוא שונה מברירה טבעית, שבה יעילות העברת התכונות לדור הבא תלויה בהתאמה מיטבית של הפרט לסביבה. השערה אחרת מניחה כי המקור הגדול של הטוקן משמש נשק יעיל נגד ציפורים אחרות שמתחרות בו על טריפת ביצי ציפורים. ולפי השערה שלישית, מקור גדול מעניק יתרון לייצור שניזון בין השאר מפירות גדולים. אולם נראה כי קיים יתרון נוסף ופחות מיידי לגודלו של המקור, והוא קשור דווקא לתהליכי חילוף חום. מאחר שכלי דם רבים עוברים בחלקו הפנימי של המקור, הוא משמש לקירור הגוף, בדומה לרדיאטור. הודות לשטח הפנים הגבוה יחסית של המקור, 30-50% משטח גופו של הטוקן, שהחום יכול להתנדף דרכו, מדובר ברדיאטור יעיל במיוחד. בזמן מנוחה, כשהטוקנים רוצים דווקא לשמור על חום גופם, הם נוהגים לדחוב את המקור שלהם מתחת לכנף. גם לקלאו, בדומה לטוקן, יש מקור מסיבי. הדמיון המפתיע הזה הוא סוג של אבולוציה מתכנסת, כלומר התפתחות נפרדת ובלתי תלויה של מאפיינים דומים אצל יצורים ממוצא שונה. דוגמה לכך היא הדמיון בין סנפירי הדגים, כנפי הפינגווינים וסנפירי הדולפינים. איבר דומה מאוד שהתפתח למטרה דומה בקבוצות שונות לחלוטין של בעלי חיים. למרות הדמיון החיצוני בין הקלאו לבין הטוקן, הם שונים מאוד. הקלאונים הם משפחת עופות שחיה באפריקה ואסיה, בשעה שהטוקנים הם עופות של מרכז אמריקה ודרומה. כלפי חוץ, שתי הקבוצות דומות, אך קיימים גם הבדלים. על מנת להתמודד עם העומס שמביא איתו מקור גדול, מקור הטוקן חלול ברובו, אך המבנה הספוגי שלו מעניק לו חוזק מבני בלי להוסיף לו מסה. גם לקלאו יש חללים במקור, אך המקור הגדול שלו נתמך על ידי איחוי של עצמות הלסת לשתי חוליות בצוואר, וכן על ידי שרירי צוואר חזקים. אצל חלק ממיני הקלאו קיים על גבי המקור העצום מבנה נוסף שמכונה קסדה, שמגדיל אותו עוד יותר. הקסדה המרשימה ביותר היא של הקלאו הקרנפי, בוקרוס ריינוסורוס. המבנה שלה אומנם חלול, אך גם כך מדובר באיבר גדול ומכביד. כך שגם כאן נשאלת השאלה למה הכלה עוד צריך את זה. כמה השערות מנסות להסביר את קיום הקסדה. ראשית, ייתכן שהיא משמשת להבחנה בין זכרים לנקבות, שכן הקסדה של הזכרים הרבה יותר גדולה. אפשרות אחרת היא שמדובר בנשק, כמו מה שנטען לגבי התוקן. אולם, יש גם השערה מעניינת במיוחד שלפיה הקסדה היא למעשה תיבת תהודה, שתפקידה להגביר את קריאתו של הקלאו, ששטחי המחיה שלו רחבים, ועליו להישמע למרחק רב בתקופת החיזור. מקור ביטחוני. המקור שהפך לחרב. רבים מתבלבלים בין הקוליברי המכונה גם יונק דבש לבין הצופית, אולם מדובר בשתי קבוצות שונות ורחוקות. הצופיות שאנו רואים בישראל שייכות לסדרת ציפורי השיר, ואפשר למצוא אותן באפריקה ובחלקים של המזרח התיכון. הקוליברי לעומתם שייכים לסדרת הקוליבראים ותפוצתם מוגבלת ליבשת אמריקה. הצופיות בישראל נקראות לעתים בטעות יונקי דבש. הטעות נובעת מהשם שנתן להן בשעתו הזואולוג ישראל אהרוני, אולם בשנת 1958 שונה שמן לצופיות, מאחר שהן לא ניזונות מדבש דבורים, אלא מלקקות צוף מפרחים בלשונן הארוכה. הבלבול בין הצופיות לקוליבריים נובע מהדמיון החיצוני ביניהן, ביותן ציפורים קטנטנות וצבעוניות שניזונות מצוף פרחים, אך מכיוון שמדובר בדמיון בין יצורים ממשפחות נפרדות לחלוטין, זוהי דוגמה נוספת לאבולוציה מתכנסת. למרות מידותיו הזעירות, הקוליברי מפורסם ביכולת התעופה המרשימה שלו. הוא קטן, זריז ונאיכן בכושר תמרון שמאפשר לו לרחף באוויר. כך הוא יכול לאכול ביעילות ולגייס את האנרגיה הרבה הדרושה לביצועיו. המקור הארוך והמעוקל של הקוליברי מותאם באופן מושלם לשתיית צוף פרחים, ובתוכו נמצאת לשון ארוכה במיוחד. גם הקוליברי לא מסתפק בשימוש שהוא עושה במקור לאכילה. בחלק ממיני הקוליברים המירו הזכרים את יעילות האכילה ביתרון אסטרטגי אחר, בעוד שהמקור של הנקבות מוערך ומעוקל, מקורם של הזכרים ישר יותר, וקצותיו מכוסים זיזים חדים. המקור המשונן אומנם פחות יעיל לשתיית צוף, אבל הוא כלי מצוין לדקירות, דחיפות, שיפוד וצביטות בקרבות הסיוף שמנהלים הזכרים במהלך מאבקי הכוח ביניהם על מזון ועל נקבות. ההבדל בין מקור הזכרים למקור הנקבות הוא לעתים קיצוני עד כדי כך שהזכרים והנקבות ניזונים ממיני פרחים שונים, מאחר שכל מקור מותאם לצורת פרח אחרת. בדומה לקרני האיילים, גם פה מדובר בתהליך אבולוציוני של ברירה מינית, שבו זכרים נלחמים כדי שהנקבות יוכלו לבחור את הזכר המועדף, החזק והמוצלח מביניהם. אולי קשה לדמיין את הקשר המשפחתי בין הצופית הקטנה והצמחונית לבין טירקס ענק וטורף. אך כל הציפורים הן למעשה צאצאיות של דינוזאורים. כיום נותרו רק סממנים בודדים כגון הקסקסים והתפרים ברגלי הציפורים שעדיין מעידים על הקרבה המשפחתית. המקור אינו אחד מהם. הוא עשה דרך אבולוציונית ארוכה מאוד מהלסתות המסיביות בעלות השיניים של הדינוזאורים למבנה העדין שאנו מכירים כיום. זה מקור שמסוגל לבנות קן, לסנן מזון מקרקעית אגם, אפילו בראש הפוך, ואף ליצור מנגינות מורכבות שנשמעות למרחקים. כל זה התאפשר בזכות הלחצים האבולוציוניים שעיצבו מגוון עצום של צורות ושימושים לכלי הזה, שמקורו בכלל במכונת טרף משומנת. המקור של המקור, מאת ורד שפירה. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית רועי ברינה.